يعني بجمل.
بتحلوا جمل ولا
لا؟ لا تحلوا.
لا تحلوا. اليوم نعم نحن بجمل بحلق ألف حلق بيت سيب جمل. ואומנם מלבד היות הבריאה הזאת שקנתה השלמות, ראויה להידבק בבוראה התברך שמו מצד הדמותה לו, הנה על ידי קנותה השלמות לה, נמצאת מדבקת והולכת בו. עד שסוף קנותה השלמות, ומצאה מדבקת בו, הכל יהיה עניין אחד. מה שאומר כאן, תכף גם את ההמשך שהוא מסביר את זה, אני הייתי מנסח את זה בצורה כזאת של יש את המושג שנקרא שכר מצווה מצווה, ואת המושג הזה שכר מצווה מצווה ניתן להסביר בשני אופנים. ניתן להבין שכר מצווה מצווה שהפשט הוא שהשכר שהאדם מקבל עבור מצווה זה שהוא זוכה לעשות עוד מצווה, וזה בגלל שאנחנו מכירים מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. כשאדם בא להתאר אז הוא נכנס לתוך מעגל של קדושה, אז הוא הולך ומתעצם במעשים החיובים שלו, והנה עוד מצווה ועוד מצווה וכו', אז הוא מתגבר והולך. זה פן אחד של שכר מצווה מצווה. אבל נדמה לי שבעומק העניין ניתן לדבר על שכר מצווה מצווה, דהיינו לא ששכר מצווה א' הוא בעצם זה שאדם יעשה מצווה ב', אלא שכר מצווה א' הוא מצווה א' בעצמה. שכר מצווה זה המצווה עצמה, המצווה עצמה היא שכר המצווה. זאת אומרת שכיוון שמהו שכר המצווה? שכר המצווה הוא, המצווה היא עשיית רצונו יתברך. כן? שכר המצווה זה עצם העובדה שאתה זוכר לעשות רצונו יתברך, גם זה, זה עצמו המצווה. כן? למה? כי מה אמרנו? מה כל תכלית העולם? כל הבריאה, כל כולה נועדה וכל כולה מכוונת לזה שאדם יעשה את רצון בוראו, כן? כי באותם מעשים שהוא עושה רצון בוראו, בזה הוא מתדבק עם הקדוש ברוך הוא, שזה תכלית הטוב. תכלית הטוב זה ואתם מדבקים השם אלוקיכם. זו תכלית הטוב. ולכן זה מה שאומר כאן, מלבד להיות הבריאה הזאת שקנתה השלמות, ראויה להידבק בבוראה התברך שמו מצד הדמותה לו. כן? אז הבריאה הזאת שקנתה שלמות, אם יש לנו הרי בעולם, כמו שאמרנו בסעיף הקודם, יש בעולם ענייני שלמות וענייני חיסרון. יש דברים שמביאים את האדם לשלמות, ויש אנשים דברים שמביאים, גורמים חסרונות. זה מצוות ועבירות. כן? ואז כשאדם עושה מצווה, בזה שהוא עושה מצווה, אז הוא קונה לעצמו מעלה שמסוים, מידה מסוימת של שלמות. מלבד להיות הבריאה הזאת שקנתה השלמות, ראויה לדבק בבוראה התברך שמו מצד הדמותה לו, כי בזה שהיא עושה את רצון הבורא, בזה היא בעצם מדמה לבורא, כן? ובזה היא קונה את השלמות, הנה על ידי קנותה השלמות לה, נמצאת מדבקת והולכת בו. כי מהי השלמות? זה הדבקות, כמו שאמרנו. ואז נמצאת מדבקת והולכת בו. עד שסוף קנותה השלמות היא מצאה מדבקת בו, יהיה הכל עניין אחד. זאת אומרת, זה לא מצב שבו יש בעצם איזה אדם עושה איזה מעשה מסוים, ואז השכר שלו זה דבקות. כן? הוא עושה מעשה מסוים שבזה הוא גורם, קונה את השלמות שלו, ועל זה הוא זוכה לדבקות. השלמות והדבקות זה לא שני דברים נפרדים, אלא הופכים להיות דבר אחד. סוף קנותה השלמות והיא מצאה מדבקת בו, היא הכל עניין אחד. כן? זאת אומרת שבעצם מה שנאמר כאן זה שהאדם באותם מעשים שהקדוש ברוך הוא גזרה חוכמתו או משהו כזה, הקדוש ברוך הוא באותם מעשים שהקדוש ברוך הוא הטיל על האדם לעשות אותם, כן? אלה לא מעשים חיצוניים שאני אומר לך תעשה א' תקבל ב', כן? אלא אותם מעשים שהם מעשים שאדם עושה אותם, הם בעצמם יש בהם קניין השלמות. הם בעצמם, כיוון שהם מצוות השם, כיוון שהם רצונות השם, כן? כשאתה עושה אותם, אז בעצם אתה דבק בהשם, כי זה רצון השם. וכבר אמרנו שהשם ורצונו במידה מסוימת הדם. אז בעשיית המצוות אדם עושה את רצון השם, ממילא הוא בעצם עושה, הוא, בזה הוא זוכה לדבקות, כי הרי אמרנו שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה בעל הטוב, יקנה את הטוב, איך הוא יקנה את הטוב? על ידי שהוא מציית ובוחר בעשיית המצוות, בזה שהוא בוחר במצוות, אז הוא הופך להיות בעל הטוב, ואז מגיע לו שכר. רק אומר לנו כאן, אל תחשוב שהשכר הוא עניין חיצוני, כן? על ידי קנותה השלמות, נמצאת מתדבקת והולכת בו. למה? כי אותה שלמות היא בעצם רצונות של הקדוש ברוך הוא, זה מצוות השם. כשאדם מדבק במצוות השם, אדם מדבק בצו השם, הוא בעצם מדבק בקדוש ברוך הוא בעצמו. כך שהמצוות הן בעצמן הדבק, הן לא רק אלה שמאפשרות או מזכות אותך בזה כרטיס כדי להגיע לדבקות, אלא הן בעצמן הדבק. עד שנמצא סוף קנותה השלמות, אם מצאה מדבקת בו, יהיה הכל עניין אחד. וזה, והנה הוא ממשיך את הדברים ומבאר אותם יותר. וזה כביעיות מציאותו התברך שמו השלמות האמיתי, כמו שאמרנו. הנה מה שהוא שלמות אינו מתייחס אלא לו כענף אל השורש. זאת אומרת, כל דבר שיש בו שלמות זה בעצם כיוון שלמות אחת יש בעולם. כל מושג השלמות, כן, זה הקדוש ברוך הוא, כי לא תיתכן שלמות חוץ ממנו. ממילא כל מה שנדבר על שלמות זה הקדוש ברוך הוא. ממילא כשאני אומר האדם שלם, האדם משתלם, זה בראשון הדבר שאדם נדבק בקדוש ברוך הוא. ואומנם אין דבקות מושלמת, לכן הוא אומר פה כענף אל השורש, כי אף על פי שאינו מגיע אל השלמות השורשי, זאת אומרת אדם לא יכול להגיע לשלמות השורשי כי שם זה רק הקדוש ברוך הוא, הנה המשך ותולדה ממנו. והנה תראה, כי השלמות האמיתי הנה הוא מציאותו יתברך שמו, וכל חיסרון אינו אלא יעלם טובו יתברך שמו והסתר פניו. כאן הוא אומר אפילו יותר מזה, בעצם המושג של שלמות זה עצם המציאות האלוקית, זה מושג השלמות. ממילא כשאני מדבר על משהו שהוא לא שלם או משהו שאין בו השלמות, משהו שיש בו חיסרון, אז מהו החיסרון? זה הסתר פנים. זה מקומות שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, כי במקום שהקדוש ברוך הוא נמצא שם נמצאת השלמות, כן? כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע. רוע לא נמצא מחיצתו של הקדוש ברוך הוא. המושג של הרוע הוא בהיעדר השלמות, בהיעדר הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, שם נמצא הרוע. מובן? ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא והיה לאכול. זאת אומרת, אם יש מצב של והיה לאכול, זה מתוך אסתר פנים. ונמצא שהארת פניו יתברך שמו וקרבתו תהיה השורש והסיבה לכל שלמות שתהיה. ואסתר פניו השורש והסיבה לכל חיסרון, אשר כשיעור האסתר כך יהיה שיעור החיסרון הנמשך ממנו. הבנו את הרעיון? בעצם השלמות היא הנוכחות האלוקית, הרוע או כל הדברים האחרים נמצאים בעצם במקום שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא, במקום שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. שים שלום, טובה וברכה, כן? ברכנו אבינו השם אלוקנו כולנו כאחד יחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורת חיים, אהבת חסד, צדקה, ברכה, רחמים, חיים, שלום, כן? ברגע שיש אור פנים יש חיים. ברגע שאין אור פנים, כשהקדוש ברוך הוא לא מאיר לנו את פניו, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, שם נמצא, כן? בהיעדר, נמצא כל הרוע, נמצא כל הזה. כל הדברים האלה נמצאים שם. ואז, בעצם, זה מה שהוא מדגיש לנו כאן, שהכל תלוי בשאלה של נוכחות אלוקית או הסתר פנים. זה מה שיש בעולם. יש נוכחות או שיש הסתר פנים. הנוכחות היא השלמות, ועשיית מצוות מנחיחה אותך אל מול הקדוש ברוך הוא, כי זה מצוות השם, כן? ועבירות זה המקומות שבהם הקדוש ברוך הוא אומר לך אל תתקרב לשם, שם אני לא נמצא. כשאדם הולך למקומות האלה הוא מגיע למקומות ההסתר, ואז התוצאה הטבעית, שוב הכל מדובר בתוצאות טבעיות, התוצאה הטבעית של מצווה היא אור פנים, היא דבקות, והתוצאה הטבעית של העבירה היא הסתר פנים, והיא רוע והיא אסונות וכו'. מובן? לא מדבר פה בתהליכים של איזה מין שכר מלאכותי שנותנים, כן? תעשה א', תקבל ב', אם תתנהג יפה, תקבל אגוז, כן? האגוז אין לו קשר עשיר למעשה. אבל כאן מדובר בפירוש על דברים שהם בעלי זיקה פנימית, זיקה אימננטית, כן? בדברים האלה הם תוצאות טבעיות. כי כל מעשה המצוות, כל הטוב שבעולם, הוא ביטוי של נוכחות הקדוש ברוך הוא, וממילא ביטוי של השלמות. כל הרוע שבעולם הוא ביטוי של הסתר הפנים. כן.
אבל
בסופו של דבר
אנחנו, גם
הסתר הפנים,
גם
הסתר
אחר, זה לא גם נובע מתוך זה שאתה מסיר פנים, זה אומר שהוא בחר לא להעיר שם.
כן.
זה גם נובע
מהקדוש ברוך הוא, במידה מסוימת, כן, בוודאי. כן? ברור שהקדוש ברוך הוא זה שמאפשר תסתר הפנים, כן? כי אין שום מעצור בידו להופיע גם באותם מקומות. אבל כבר אמרנו שהכל זה נובע מהרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם שבו תהיה בריאה שתקנה את הטוב. כשאדם, ואנחנו יודעים שהבריאה שמיועדת לזה זה האנושות, זה האדם, כן? כדי לקנות את הטוב, כדי להיות בעלים של הטוב, הקדוש ברוך הוא צריך היה, כשאני אומר צריך, כאילו עכשיו אחרי הרצון הזה הוא צריך, זה נכון, כי אבל זה הכל בחירה שלו לברוא עולם, הוא בחר לברוא עולם, הוא בחר להיטיב עם זולתו, והוא בחר שהוא רוצה שאנשים יהיו בעלי הטוב ההוא, ממילא, כן? מתוך הבחירה הזאת אין אפשרות אלא לברוא עולם שבו יש הארת פנים ויש הסתר פנים, והאדם אמור לבחור בין זה לבין זה. יש ענייני שלמות ויש ענייני חיסרון, והאדם צריך לבחור ובחרת בחיים. נתתי לך לפניך את החיים, את הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. בלי בחירה, אם האדם מוכרח, אז אין כאן קניין. קניין אדם קונה כשיש לו אפשרות לקנות ויש לו אפשרות לא לקנות. אם הערוץ הזה הוא הערוץ המוכרח לו, אין שם מעשה אנושי, אין שם בחירה, אין שם שום דבר. זה היסוד. ועל כן, הנברא הזה, העומד בשיקול בין השלמות והחסרונות, שיקול הכוונה שיווי משקל, כן? באיזון בין השלמות והחסרונות, שהם תולדות ההערה והאסתר, בהתחזקו בשלמויות והקנותם אותם בעצמו, הנה הוא חז בו יתברך שמו, שהוא השורש והמקור להם. כשהוא עושה את השלמויות, עושה את המצוות, הוא אוחז, שימו לב את זה לביטוי, הנה הוא אוחז בו יתברך שמו, כי יכול האדם אוחז בקדוש ברוך הוא כביכול. זה מה שאמרנו קודם, שהמצוות הם, בעצם אם הקדוש ברוך הוא השלמות, כל המצוות הם שורשים, הם ענפים שיוצאים ממנו. כשאתה עושה מצוות, אתה תופס בענף שמחובר לשורש, ואתה בעצמך נמצא שם. אז הנה הוא אוחז בו יתברך שמו, שהוא השורש והמקור להם, וכפי מה שירבה בשלמויות, כך הוא מרבה האחיזה בהתדבקות בו. עד שבהגיעו אל תכלית קניית השלמויות, הנה הוא מגיע אל תכלית האחיזה בהתדבקות בו, יתברך שמו. זאת אומרת, אם אדם יעשה את כל רצונו של השם, מאלף ועטף, ממש עד תום, כן? אז הוא נמצא גם כן בשיא הפסגה האנושית שאדם יכול להפיל אליה ולהגיע אליה. ונמצא, מתדבק בו, יתברך שמו, ונהנה בטובו, ומשתלם בו, והוא עצמו בעל טובו ושלמותו. שימו לתת למשפט האחרון, שזו הנקודה החשובה, שלא רק שהוא משתלם, מגיע לאותה שלמות, אלא שהוא בעל טובו ושלמותו. כן? זה האתגר של הקדוש ברוך הוא, לברוא עולם כזה שהאתגר האנושי יהיה להגיע לשם. לכן יש לאדם את השיווי משקל הזה כדי לבחור לעצמו את הכיוון, את הכיוון הנכון, והוא בוחר בכיוון הנכון, והוא בוחר בו עד תום, אז הוא מגיע לשיא של להיות בעל הטוב ובעל השלמות הזאת. והנה, לשיהיו במציאות העניינים השונים האלה של שלמות וחיסרון שזכרנו, ותימצא הבריאה שזכרנו בתכונה שהיא צריכה להיות, פירוש באפשרות לשני העניינים וביכולת עליהם שתקנה השלמות ותיעדר מן החסרונות, ושימצאו לה האמצעים לדבר הזה, פירוש לקנות זה השלמות. את כל זה הוא מדבר עכשיו עדיין בשלב, צריך להיות במציאות עניינים השונים האלה של שלמות חיסרון. זאת אומרת, יש במציאות, בעולם, בהוויה, ביקום, צריכות להיות, כן, אופציות של שלמות ואופציות של חיסרון. ותהיה בריאה שיהיה לה היכולת, זו התכונה שהוא מדבר עליה כאן, שבאפשרות עליהם, באפשרות לשני העניינים ויכולת עליהם, דהיינו שתהיה אפשרות לשני הכיוונים, וגם שתהיה לו יכולת פיזית, כן? לבחור בצד הזה או בצד הזה. ואז ימצאו לה אמצעים לדבר הזה, היכולות, כל הדרכים לפירוש, לקנות זה השלמות. הנה ודאי שפרטים רבים ושונים צריך שימצאו בבריאה, ויחוסים רבים בין הפרטים האלה עד שיצליח התכלית המכוון בזה. מה שהוא אומר פה בעצם, לא נברא כל העולם כולו אלא לשרתני. העולם כל כולו, כל הבריאה כולה לא נועדה אלא לשרת את המגמה הזאת. בכיוון שכך, צריך שבבריאה יהיו כל מיני אופציות וכל מיני בעלי חיים ברואים, לא דווקא בעלי חיים, כל מיני, כדי שכשאדם יבוא לעולם הזה, כן, הוא יבוא לעולם, הוא עוד לא מדבר על האדם, אבל אנחנו כולנו יודעים שמדבר על האדם, כן? אותה בריאה היא צריכה לבוא ולפעול בתוך העולם, והפעולה שלה בתוך העולם צריכה להיות כשהיא רואה עולם אל מול פניה, כן? עולם שמאפשר לה את החיים שלה, מאפשר לה את החיים השוצים שלה, ומאפשר לה את היכולת לבחור בהארת הפנים או בהסתר הפנים בצורה שווה. וכל העולם כולו הוא בעצם מסגרת שמאפשרת את לאדם לקיים את המשימה הזאת שלו. ואולם, הבריאה אשר התעתדה לעניין הגדול הזה, היינו לדבקות בו, התברך שמו כמו שזכרנו, היא תיקרא העיקרית שבכל הבריאה. לא נברא עולם אלא לשרתני, כן? לשרת את האדם. האדם הוא נזר ותכלית הבריאה. היא העיקרית שבבריאה. וכל שאר מה שימצא במציאות לא יהיה אלא עוזר באיזה צד או באיזה בחינה, אלא תכלית לשיצלח וימצא. ועל כן יקראו תפלים לבריאה העיקרית שזכרנו. בסדר? זה ברור שזה כל העולם הולך לקראת תכלית הבריאה. תכלית הבריאה זה אותה בריאה שעליית אותה למשימה. והוא כבר אומר בהי, בוא נראה רק את המשפט הראשון של הי, אך הבריאה העיקרית באמת היא המין האנושי, כן? ואז כל העולם כולו, כל היצורים מסביב, כל ההוויה, כל היקום כולו, כל הבריאה כולה, יש לה מגמה אחת, לאפשר את בחירת האדם, לאפשר את עבודת האדם. וכל העולם המורכב שרואים מסביב, כל כולו נועד להראות באמת איזה מין תפעורה או איזה מין רקע, כן? זירה שבה האדם אמור לפעול ושם הוא אמור להשיג את הטוב. אך הבריאה העיקרית באמת היא המין האנושי, וכל שאר הנבראים, בין השפלים, בין הגבוהים ממנו, אינם אלא בעבורו, להשלמת ענייניו לפי כל הבחינות הרבות והשונות הראויות להימצא בהם, וכמו שאבאר עוד לפנים בסייעתא דשמיא. זאת אומרת, למה צריכים בריאה כזאת מורכבת ומסובכת בשביל המעשה האנושי? כי מדובר פה באמת באיזשהו אתגר גדול. זאת אומרת, אפשר להציב, הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות איזשהו משחק, להציב איזה מין דילמה קטנה לאדם, ואומר לו כך, יאללה, תבחר פה, תבחר שם, ונגמר הסיפור, הנה בעצמך, בחרת את הטוב, קנית בזה. כן? מדובר פה בעצם באמת באתגרים של חיים, של התמודדות אנושית, על כל גווניה ועל כל סוגיה, כדי שהאדם יבחר. ולכן העולם צריך להיות עולם רחב ומורכב. וזה אומר, כמו שאבאר עוד לפנים בסייעתא דשמיא, בואו נראה את הדברים בהמשך. טוב. והנה, ההשכלה וכל המידות טובות הם ענייני שלמות שנמצאו להשתלם בהם האדם. וענייני החומר ומידות הרעות הם ענייני החיסרון שזכרנו, שהאדם מושם בהם לקנות השלמות. ההשכלה בכל המידות הטובות. מהי השכלה? אז השכלה אפשר להבין שהכוונה היא להבנה, אותם מחלקת ההיגיון של האדם, כן? ההבנה, כן? דברים שקשורים שאדם משיג אותם בשכלו. אבל בואו נראה איכשהו, מתוך ההמשך נראה שכנראה זה לא הפירוש המדויק למילה הזאת בהקשר הזה. ההשכלה וכל המידות הטובות הם ענייני שלמות שנמצאו להשתלם בהם האדם. וענייני החומר ומידות הרעות הם ענייני החיסרון שזכרנו. אם אנחנו מעמתים את שני חלקי המשפט, אז יש לנו מידות טובות מול מידות רעות, וזה אנחנו מבינים, אבל יש לנו כאן השכלה מול חומר. מול חומר בדרך כלל צריכים להציב את, את הרוח לכאורה. כן? אז לדעתי, כך לכאורה מתבקש כאן, שההשכלה, הכוונה לאותם עניינים רוחניים, כן? זאת אומרת, האדם הרי זה בדיוק אחד הדברים שהוא עוד יגיד אותם בהמשך, אבל אולי נסיע. מה מטריד אותך? אבל פה יש...
אחרי יש פה את המידות הטובות, אצל הרמב״ם זה רק אמצעי בשביל ההשכלה, פה זה כאילו מטרה של עצמה.
מה פירוש מטרה?
אצל הרמב״ם שראינו את ארבעת השלמויות, אז כל השלושה רק בשביל להרוויח, אבל כאן המידות הטובות הן תופסות מקום בשביל עצמה, לאו דווקא בתור...
לא. אני לא חושב ככה, אני חושב שהמידות הטובות הן אותם אמצעים. יש בעולם תחום החומר ותחום הרוח, כן? והרי האדם נברא משני הקצוות האלה, מאפר מן האדמה, מהחומר, ומנשמה שחלק לו כממל מן הרוח, כן? ומי יודע רוח האדם העולה היא למעלה או יורדת היא למטה אל הארץ, כן? השאלה היא האם הרוח מעלה, האם אדם לוקח את עניינים הרוחניים של החיים, כן? והמיתות הטובות כדי להשיג בהם את השלמות, כן? או שהחומר והמידות הרעות ימשיכו אותו לצד השני. זאת אומרת, בחומר מידות הרעות שם נמצא הסתר הפנים, ברוחניות או בהשכלה, ההשכלה במובן של השגות רוחניות כרגע, כן? לא רק במובן של השגות שכליות של הבנת דברים, כן? אלא השגות רוחניות והמידות הטובות הם הכלים שקיימים בעולם כדי שאדם יוכל להשיג את הטוב. שאדם מושם ביניהם, ואדם נמצא בדיוק במתח הזה שבין החומר לבין הרוח, בין המידות הטובות למידות הרעות, נמצא בתוך המתח הזה, בתוך המרחב הזה, לקנות לו השלמות. זה הדגש. טוב, עכשיו זה מביא אותנו אולי, בכל זאת נתחיל עוד משהו מהפרק הבא. ולפחות את פסקה הראשונה אולי נתחיל ועוד ונמשיך מצד שם בפעם הבאה. אז הוא אומר ככה, כמובן לאחר שהוא הציב את הרקע לדברים ש הוא הולך להגיד כאן בפרק הזה, הוא הציב את הרקע בפרק הקודם, שהאדם, הוא לא הזכיר את האדם, שימו לב יותר, הוא הזכיר את האדם רק בסוף, המין האנושי, כן? אבל הוא אומר שצריכה להיות, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם כדי להיטיב לברואיו, ההטבה לברואיו צריכה להיות כדי שאדם יקנה את הטוב, כדי שאדם יקנה את הטוב, יקנה, ולא יהיה, יקבל את הטוב כמובן מאליו, הוא צריך לעבוד על זה, כדי לעבוד צריך לאפשר לברוא בריאה שמאפשרת את הבחירה הזאת, והבחירה הזאת צריך לאפשר גם טוב ורע, ולאפשר מה שקרה היום, שלמות וחיסרון, הערת פנים והסתר פנים, והאדם או המין האנושי הוא זה שצריך לבוא אל המפגש הזה, כשיש לו את כל המעלות המידות והמעלות השכליות, כן? ההשגות הרוחניות, מול המידות הרעות ומול החומר, וזה בעצם בדילמות האלה האדם צריך לעלות. אני מזכיר לכם שכשהרמב״ם מדבר על הדרך להגיע לנבואה, הוא מדבר על שאדם צריך להיות לו את כל מעלות המידות.
חכם גיבור ועשיר.
כן, אבל הוא אומר את זה לפירוש שם. הוא אומר, הם מעלות המידות והמעלות השכליות, כן? וזה בעצם שתי המעלות של זה, כדי להגיע לנבואה, להגיע לאותה דבקות עם הקדוש ברוך הוא, זה הדברים. כבר זכרנו. היות האדם, אותה הבריאה נבראת להידבק בו יתברך שמו, והיא המוטלת בין השלמות והחסרונות, והיכולת בידו לקנות השלמות. ואולם, צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו. כאילו היה מוכרח במעשיו להיות בוחר על כל פנים בשלמות, לא היה נקרא באמת בשלמותו, כי איננו בעליו, כיוון שהוכרח מאחר לקנותו, והמקנה הוא בעל שלמותו, ולא הייתה הכוונה העליונה מתקיימת. מובן, כן? הדברים ברורים, כבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, את הנקודה הזאת, זה חייב להיות מתוך בחירה חופשית של האדם, שהאדם צריך לבחור, ומתוך רצון של האדם, ואדם צריך תמיד... לבחור בין שתי האופציות האלה, ושימו לב אתם, הבחירה צריכה להיות בחירה חופשית. זאת אומרת, לא מספיק שאדם יבחר. כי אדם יכול לבחור גם, באים לאדם, אומרים לו, תשמע, אתה רוצה כדור בראש, או אתה רוצה כדור בפה, זה ציאניד. כן? אז הוא יחגיד לך זה, אבל אז הבחירה היא לא בחירה חופשית. בחירה חופשית הכוונה היא של דברים שאדם עושה מתוך רצונו. לכן אני מדגיש כאן, זה לא מספיק שאדם יהיה בוחר, אלא שיבחר בבחירתו וברצונו. כן? כי יש הרבה בחירות של אדם, ברירות מחדל. כן? אין לו ברירה, יש לו שתי אופציות, ושתי אין אופציות מחדליות בשבילו. הוא צריך או להיות או לחדול, אבל אין פה אוי למי יצרי, אוי למי יוצרי. זה לא בחירה חופשית. בחירה חופשית זה בחירה מתוך רצון. לא היה נקרא באמת בעל שלמותו, כי איננו בעליו, כיוון שהוכרח מאחר לקנותו, ומקנה הוא בעל שלמותו. ולא הייתה הכוונה העליונה, אותה הכוונה האלוקית, שאדם יהיה בעל הטוב, לא הייתה הכוונה הזאת מתקיימת, אם לא הייתה מתאפשרת כאן. זאת אומרת, לא מספיק לתת שתי אופציות, לא מספיק לברוא שלמות וחיסרון, צריך גם לברוא אדם שיוכל בטבעו לבחור בין זה לזה. ולכן, כבר אמרנו, שאדם עצמו, שהוא בנוי מגוף ונשמה, כשהגוף מוביל לכאן, והנשמה מובילה לכאן, זה מאפשר לו, כן, את הבחירה החופשית, שהוא צריך, יש לו את שני הקצוות בתוכו, והוא יכול ללכת לכאן או לכאן. על כן הוכרח שיונח הדבר לבחירתו, שתהיה נטייתו הטבעית, ואני מוסיף את המילה טבעית כאן, כן, נטייתו הטבעית שקולה לשני הצדדים, ולא מוכרחת לאחד הצדדים, לאחד מהם, ויבוכו הבחירה לבחור בדעת ובחפץ באיזה מהם שירצה. זאת אומרת שיהיה לו יכולת לבחור בדעת ובחפץ באיזה מהם שירצה. מה ההבדל בין דעת לבין חפץ? דעת קודם כל מבחינה שכלית, שיהיה לו כושר הניתוח השכלי להבין מה היתרונות של כל צד, מה החסרונות של כל צד. חפץ, כן? זה לא בשאלה. הדעת קשורה לאמת ולא אמת. מדעת הוא צריך לדעת מה אמיתי, מה לא אמיתי. חפץ זה שצריך שיהיה לו גם מבחינת כוח הרצון, שיהיה לו הרצון לבחור. לפעמים, גם אם האמת היא כאן, הרצון לא נמצא עם האמת. מובן? ולכן, צריך להיות לו דעת, שזה יותר קשור למעלות המידות, אם תרצו. סליחה, דעת קשור למעלות השכליות, כן? וחפץ קשור יותר למעלות המידות, לרצונות שלו, מה הוא רוצה, האם הוא יכול בשכל לחשוב שכיוון מסוים הוא הנכון, אבל הרצונות שלו מבינים אותו לכאן ולכאן. אז שיוכל לבחור הן בדעת, הן בחפץ, באיזה מהם שירצה, והיכולת כאן זה, נניח שאדם בדעתו חושב של להפיל להימלאיה זה הדבר הטוב ביותר, וגם הרצון שלו מוביל אותו לשם, כן? אבל לא נתנו לו רגליים להגיע לשם, אז מה עשינו בזה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צריך לברוא אדם, כן? שיש לו גם דעת, וגם רצון, וגם יכולת. זה הכלי השלישי. והיכולת גם כן בידו לקנות איזה מהם שירצה. על כן נברא האדם ביצר טוב וביצר רע, והבחירה בידו לעטות לעצמו לצד שהוא רוצה, ובחרת בחיים. נעצור כאן, תשב. שבוע הבא אנחנו בימי העיון, בעוד שבועיים. בסדר? כן.